רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, כיף שהצטרפתם אלינו, כי אני חייל, אני עורכת דין אולי שוורץ, פותחת כאן עוד תוכנית. כמו שאתם מכירים, אנחנו בדרך כלל מכוונים לקהל של מיועדים לשירות, חיילים, משרתים בקבע, במילואים, ולקהל הפורשים. והיום אנחנו ככה נעשה איזשהו זום אין על מי שהם כבר אזרחים ועושים צעדים ראשונים באזרחות, בדרך כלל פורשים, האמת אפשר גם חיילים משוחררים. כל מי שזה מעניין אותו, לקחת בעצם עסק קיים ומצליח, ולשכפל את ההצלחה. מה זה אומר? לקחת איזשהו עסק ולפתוח זכיינות או להשתמש בזיכיון, שזה בעצם, לפחות בהבנה שלי הלא מקצועית בתחום הזה, לקחת משהו שעובד, להשתמש במוניטין שלו, בניסיון, ואו להביא אותם לארץ, או לפתוח סניף נוסף בארץ, או להביא אותם לחול. עכשיו, לי, בתור מי שלא ממש בקיאה בתחום המקצועי הזה, נשמע לי מתכון בטוח להצלחה, ואני גם יודעת שככה יש קהל של פורשי צהל שהנושא הזה בהחלט מעניין אותם. אז החלטתי להביא לאולפן את המומחה. אז צהריים טובים לעורך דין אדיר זאבי.
צהריים מצוינים. איזה כיף להיות פה.
כיף, כיף לארח אותך. נציג אותך בצורה רשמית, ונגיד שאתה מומחה בתחום הזכיינות, רשתות וזכיינים. אמרתי ככה את מה שלי נראה מתאים ונכון, אבל היה נראה לי נכון להקדיש תוכנית להיבטים שמתייחסים קונקרטית לפורשי צהל, בהיבט הזה של זכיינות. ואני רוצה באמת להתחיל איתך בשאלה, לי זה נראה כאילו הכל ורוד. יש פה רק יתרונות. בוא תאפס אותי רגע, אני בכיוון.
קודם כל לא.
אוקיי, סבבה. ואולי התחלנו טוב.
אבל אני כן אתן איזושהי הקדמה רגע, ונסדר את המושגים כדי שיהיה נוח לכולנו. קודם כל, הלכת לכיוון הנכון, אני חייב להגיד, למרות שאת לא עוסקת בתחום. אבל רגע נסדר את זה בכלל, מה זה הנושא הזה של זיכיון, זכיינות, רשת מזכה וזכיינים, שיהיה קל לאנשים להבין את המקום שלהם. אז קודם כל, זיכיון זה זכות או רישיון שחברה מעניקה לחברה, או לאדם, או לקבוצה, לשווק את המוצרים שלה ואת השירותים שלה בטריטוריה מסוימת, יחד עם הזכות להשתמש בכל הקניין הרוחני של אותה רשת. הידע, השיטות, שיטות העבודה, לקוחות, כל הנוהאו, מה שאנחנו קוראים בהגה העסקית, סימני המסחר וכן הלאה. זה, מה זה זיכיון? שואלים את השאלה הזאת, בכלל מה זה זיכיון? ולשאלתך, האם הכל ורוד? יש פה שני שחקנים. שחקן אחד זאת הרשת המזכה, okay. שמעניקה את הזיכיון, ושחקן שני זה הזכיין שרוכש את הזיכיון. זה השחקנים. האם הכל ורוד? התשובה היא לא, אבל אפשר לעשות את זה טוב, אפשר לעשות את זה ורוד. השאלה איך עושים את זה, ובשביל זה אני באתי לכאן, בעצם לתת את ה... בהבנה שלי, את המידע, את הידע, את הניסיון, קצת טיפים על מה שצפוי להיות בדרך של אם זה פורש צהל או משתחרר מהצבא, mm-hmm. בדרך של לקראת רכישת זיכיון ברשת קיימת. ואגב, אמרת משהו גם נכון, אם יש מישהו שכבר הוא בעל עסק ורוצה לשכפל את הקונספט הזה לרשת שלמה, או רשת מזכה שלא רק פועל מסניף מסוים, אז גם הוא רלוונטי כמובן למאזינים שלנו, ואנחנו... נשמח לתת את המידע.
אוקיי, אז בוא תסביר לי רגע. אני עכשיו פרשתי מהצבא, והחלום שלי זה לפתוח סניף של איזושהי מסעדה מצליחה בארץ, לא משנה. תחשוב על מה שבא לך. מה כדאי לי לדעת? זאת אומרת, איך אני בוחרת איזה מסעדה ללכת? האם בכלל ללכת לתחום המסעדנות? מה ככה? בוא תאפס אותי.
שאלה נהדרת. האמת שכשמגיעים אליי לקוחות למשרד, אני שואל שאלה ראשונה, שהיא אגב לא משפטית לחלוטין, היא מה הקשר שלך למסעדה הזאת?
אוקיי.
איזה חיבור יש לך בכלל לעסק הזה, שנקרא לו X כרגע? את מתחברת למוצר, את מתחברת לשירות, שמעת עליו, חווית אותו. קודם כל, תתחילי האם יש בכלל חיבור בסיסי לעניין. זה דבר ראשון.
נראה לי שהם עושים כסף, זאת התשובה.
אוקיי. אז הדבר הבא שאני הייתי אומר לך, זה בואי נבחן את זה. מה אומרת התוכנית העסקית שלהם שהם מציעים לזכיין? הרי את הולכת להשקיע עכשיו הרבה מאוד כסף כזכיינית ברשת הזאת. תכף נדבר מה זה אומר להשקיע הרבה מאוד כסף, אבל בגדול אני אספר לך שיש פה גם תשלום של דמי זיכיון חד פעמיים לרשת.
אוקיי.
יש פה גם תשלום עבור הקמת המסעדה.
אוקיי.
תעשית המספרים, זה יכול להיות 500,000, מיליון, 2,000,000 וכן הלאה. זה הכל כסף שצריך להביא אותו מאיפשהו. אגב, נדבר על זה בהמשך על שיקולים. לבחירת זיכיון זה אחד מהעניין, אחד מהשיקולים, כמה באמת כסף נדרש כדי להעמיד את העסק. והאם הם עושים כסף, זאת שאלה שצריך לראות אותה במספרים. אז הדבר שאני אגיד לך זה, בואי נשמע מהם מה המודל העסקי שלהם, ובואי נראה דוחות, בואי נראה מספרים, בואי נראה נתונים. לכי תדברי עם זכיינים נוספים של הרשת הזאת,
okay.
אם קיימים. אם קיימים, בואי נשאל, איך עובד לכם? איך הרשת? האם נותנת לכם את כל ההדרכה שאתם מצפים לקבל? האם העסק רווחי? אתם מביאים כסף הביתה כמשכורת, או שאתם באמת ככה מרוויחים בסוף השנה ומצליחים לחלק כמו שצריך, מה שקרה לבעל עסק שמצפה לעשות יותר מאשר משכורת של שכיר
ממוצע.
כזה או אחר. כן.
אני בראש שלי, שוב, הלא מבין בתחום, כשאני לוקחת זיכיון, אז אולי אפילו... למי שנותן לי את הזיכיון, יש אינטרס להשקיע יחד איתי כסף כדי שיהיה לו עוד סניף?
שאלה יפה. יש מודלים ברשתות מסוימות, חלקן אני מייצג אגב במודלים כאלה, okay. של השקעה משותפת יחד עם הזכיין.
אוקיי.
Okay. אבל, בדרך כלל הנפוץ הוא...
זו הלוואה שצריך להחזיר אותה.
זה אפילו לא הלוואה, את יודעת, זה השקעה משותפת, אבל אני אומר כאילו, בדרך כלל הצד הנפוץ של העולם הזה, זה שהרשת לא נכנסת יחד עם הזכיין להחזיק בהחזקות בסניף, כן, נותנת לו את כל מה שהיא צריכה לתת כגיבוי, אם זה הדרכה בתחילת הדרך, אם זה צוות הקמה שמלווה אותו, אם זה בקרה שותפת על ההתנהלות שלו, וכן הלאה וכן הלאה. אבל בדרך כלל הרשת תגווה דמי זיכיון כדי לתת לך לצאת לדרך, היא תגווה ממך תמלוגים ongoing, בצורה שוטפת מדי חודש, מתוך ההכנסה שלך.
רגע, כדי לתת לי לצאת לדרך, גובים ממני כסף.
חד משמעית. מוכרים לך פה, תחשבי, אני עבדתי, אני בעל הרשת המזכה, עבדתי עכשיו כמה שנים לפתח משהו מאוד מאוד גדול, מצליח, ואת רוכבת על ההצלחה. עכשיו, את רוכבת במובן החיובי של העניין, הרי כשמגיע זכיין לרכוש זיכיון, בוא נזרוק דוגמה, בארומה. הוא אומר לעצמו, רגע, אני יכול לפתוח בית קפה לבד, לחוות את כל החוויות הטובות והשליליות שיש לבן אדם כמוני שפותח בית קפה לבד. לעומת זאת, אני יכול ללכת לארומה, שכבר יש לה עקומת למידה שתחסך ממני, יש לה ניסיון. אם יעזרו לי לבחור את הלוקיישן, יגידו לי איפה להעמיד את העובדים, ומה להגיד ללקוחות, ואיך לחמם את המוצרים, וכמה, אני לא יודע מה, כמה להשקיע בפרסום מקומי כזה או אחר, הרבה מאוד מהדברים שהם יתרונות, שזכיין יכול לרכוש אותם, הוא רוכש אותם בדמי זיכיון. מה שנקרא, כרטיס הכניסה שלו עולה כסף.
הבנתי.
לא רק שכרטיס הכניסה עולה כסף, גם השוטף עולה כסף. זאת אומרת, הוא עכשיו מייצר איזשהו פדיון חודשי מסוים, לא יודע מה, 300, 500 אלף שקל בחודש, בדרך כלל תהיה איזה נתח של רויאלטיז, של תמלוגים שהוא ישלם לרשת, עבור, שוב, מה שהוא מקבל באונגוינג מהרשת.
צריך לקחת את זה בחשבון.
הייתי מסתכל על זה ולגמרי, ואפופו עושים שם כסף, מה ששמרת קודם, אחד הדברים שאני אומר לזכיינים פוטנציאליים, בטח ובטח לרשתות מזכות, תציגו תוכנית עסקית מסודרת. בואו נסתכל רגע, לא כי בא לנו, כי אנחנו מאמינים במותג, כי זה עברנו. עכשיו בואו נסתכל שחור ולבן.
אוקיי.
בואו נראה שהתוכנית הזאת מייצרת כסף, והכי חשוב, מתי היא מחזירה לי את ההשקעה, אני הזכיין, מתי אני רואה את הכסף בחזרה. בסוף, את יודעת, את הולכת להשקיע בעסק, מיליון, שניים, שלושה, את רוצה לדעת שההשקעה הזאת תחזור מתישהו, ומעבר לזה.
נכון.
המטרה היא לא להחזיר את השקעה, המטרה היא...
תחזיר את עצמה ומעבר לזה.
כן.
עכשיו, כשמגיע פורש ומגיע אליך, יש לו שאלות שונות מאשר לאדם הרגיל שככה רוצה זיכיון?
יש לי סיטואציה כזאת עכשיו במשרד.
אוקיי.
בחור מאוד נחמד שאני מכיר אותו בצורה אגבית, דרך איזשהו ממשק במילואים, שהגיע אליי לייעוץ. איש חמד של בן אדם, תותח בתחומו, מפקד לילה ולילה, יודע להוביל אנשים, איש של אנשים.
זו תמונה שראיתי בפייסבוק.
בן אדם, לא, זה דווקא משהו אחר.
אוקיי.
זה דווקא שחזרתי ממילואים, והלקוח רצה לחתום, כי הוא נוסע למוחרת לחול, אמרתי לו, אני מגיע ממילואים, אמר לי, אין בעיה, תבוא, אני אומר, אני על מדים, אין בעיה, תבוא. הכל טוב, זה יפחיד אותם, זה בסדר. בקיצור, אותו לקוח מגיע עם הרבה מאוד יכולות וניסיון שעל פניו יכול להיות מאוד רלוונטי. עם זאת, הוא מגיע גם עם הרבה, עם חוסר ניסיון מובהק בהרבה מאוד עניינים שהם חשובים.
למשל.
כדוגמת ניהול עסק, כדוגמת ניהול תזרים. אולי הוא מעולם לא לקח הלוואה בחייו. את יודעת את זה יותר טוב ממני, הוא לא מתעסק בתלוש השכר שלו, פתאום עכשיו הוא צריך גם להעסיק עובדים, לא רק להתעסק בעצמו בכמה אני מביא הביתה כל חודש, אלא כמה אני מביא לבתים של העובדים שלי. הרבה מאוד עניינים שצריך ללמוד אותם, צריך לחוות אותם, צריך להיות מיועצים, זאת אומרת לקחת יועצים מתאימים באותם עניינים, כי באמת החבר'ה האלה מגיעים עם מסה של ניסיון שחלקו רלוונטי.
אוקיי.
וחלק אחר לא.
אוקיי.
ופה צריך לעשות איזשהו חיבור.
בוא נדבר רגע תכלס. כמה להערכתך מתוך הניסיון הוא רלוונטי, וכמה כדאי ללמוד, ואיפה היית ממליץ מההיכרות שלך? כי אתה יודע, גם ללמידה זה לוקח זמן, זה לוקח כסף. כמה משאבים אני בתור פורש משקיע בלמידה, וכמה אני לומד on the job training, מה שנקרא.
שאלה מעולה. תראי, כבן אדם שאוהב ללמוד, אני תמיד בעד ללמוד למידה עצמית. קודם כל תתחילו מזה. ויש היום לשמחתי הרבה מקומות שבהם אפשר להיעזר כדי ללמוד באופן כללי.
מה ללמוד?
אני אתן דוגמה. אני אתן דוגמה. את רוצה עכשיו לנהל עסק, את צריכה לדעת איך, מה נדרש ממך כמעסיקה של עובדים.
אוקיי.
כנסי לאתר של זכותי, שכל זכות. יש שם לא מעט מידע רלוונטי להעסקה של עובדים.
אוקיי.
בן אדם לא צריך להגיע אליי למשרד לייעוץ בעניין הזה. קודם כל תקבל איזשהו מושג כללי על מה זה להעסיק עובדים. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אתה לא מכיר את העולם העסקי ברמת מספרים, ברמת דוחות, לך תעשה קורס. יש שם הרבה מאוד קורסים במעוף ובגורמים אחרים שמספקים קורסים שבאמת
נותנים
ערך, דוחות כספיים, ניהול תזרים מזומנים, מה זה דוח רווח והפסד. מה ההבדל בין רווח לבין הכנסה, ממש אני מדבר איתך, החל מהדברים הכי בסיסיים ועד לדברים היותר מתקדמים. כל אותם דברים אגב ישמשו את אותו פורש ואו משוחרר מהצבא, לא משנה באיזה עסק שהוא ירצה להיות שותף בו, בעלים שלו, זכיין, בעלים עצמאי, ישרתו אותו, נאמנה כל המידעים האלה ישרתו אותו באשר הם. ספציפית עכשיו לעולם הזכיינות, זה עולם הרבה יותר מורכב מסתם העולם העסקי, במרכאות אני מסתם העולם העסקי. הוא עולם יותר מורכב כי הוא מבסס איזושהי, הוא מבטא איזושהי מערכת יחסים מורכבת ולא, הייתי אומר, לא שוויונית. תמיד, תמיד, במערכת הזאת יש צד אחד יותר חזק, זאת הרשת המזכה, ויש צד אחד יותר חלש. ולכן כשאתה מגיע כזכיין לרכוש זיכיון מרשת, אתה מגיע בהגדרה יותר חלש.
אני רוצה...
ולכן פה אני אתן עוד מילה.
אני שואל אותך עוד שאלה.
ולכן אני אתן עוד מילה על זה. פה אני מחבר את העולם הזה של היועצים.
אוקיי.
יש יועצים שמתמחים בתחום של זכיינות. אגב, לא רק עורכי דין, שאין הרבה כאלה, אבל יועצים עסקיים, יועצים קולינריים. דוגמה, אותו בן אדם שסיפרת עליו שרוצה לפתוח את המסעדה. הייתי אומר לו, לך תחבור ליועץ קולינרי, אני יכול לתת לך שמות, תבדוק איתו. באמת שהעסק הזה רווחי. בוא נראה את המוצר, סתם, עץ המוצר X. מה הוא אומר העץ הזה? האם המוצר הזה בסוף שאתה מוכר אותו הוא רווחי או לא רווחי? האם אתה מוציא כסף כדי למכור אותו או שאתה מרוויח מהמחירה שלו? זה בתחום הקולינרי, זה יכול להיות בהרבה מאוד תחומים אחרים. זכיינות אגב זה לא רק מזון, מנסה רגע סדר, יש סדר גודל של 65% בעולם הזה זה מזון, אבל כל היתר זה עולמות של שירותים וכימונאות באשר היא לא מזון. אז יש הרבה מקומות לעשות עסקים טובים גם בעולמות סרוויסס והכימונאות, ולא בעולם המזון, שהוא עולם בפני עצמו מאוד מאוד קשוח.
אוקיי. מה שרציתי לשאול אותך, אפרופו פערי המעמדות, נקרא לזה, או הכוחות, זה ישר זרק אותי לעולם של רוכש דירה מקבלן. עכשיו, אתה יודע, כשבאים לרכוש דירה מקבלן, תמיד אומרים לך, תבוא עם העורך דין שלך, אל תסתמך על העורך דין של הקבלן.
נכון.
אני רוצה לשאול אותך, אם בעולם הזה של הזכיינות, זה נכון באותה מידה? זאת אומרת, יש עורך דין לזכיין, ויש עורך דין
לרשת.
זה נכון? זה לא נכון?
שאלה מצוינת, ואתה עכשיו שאת שואלת אותי שאלות כזה מהצד, שמישהו שהוא לא מגיע מהתחום, אני מבין פתאום רגע חלק מהמסרים שאנחנו מדברים עליהם ביום-יום, כמה הם חשובים.
כמה הם לא obvious.
כן, הם לא מובנים אליהם.
כן.
אז זה אחד מהם, ואני אתן על זה, אני מה שקח מה שאמרת ואני אגדיל על זה.
אוקיי.
להבדיל מהסיטואציה שתיארת של קבלן ורוכש, שפה יש חוק המחר הבטחת השקעות רוכשים וחוק המחר זה. כן.
יש איזושהי הגנה.
הכל מסודר. בכל זאת היו פרשות חפציבה ואחרות שסידרו את החקיקה ואת ההגנות על הרוכשים. פה בישראל אין חוק זכיינות. תפתחי את ספר החוקים, את לא תמצאי חוק זכיינות.
אז הכל פרוץ.
אין, אז הכל פרוץ.
כיף.
אז איך עובדים? סך הכל סבבה.
ברור.
אז איך עובדים?
אז קל לך. אז במה אתה מתעסק? לא הבנתי.
אז עובדים עם הרבה מאוד דברי חקיקה, אבל בסוף, כשאני מייצג או מהצד של הרשת, או מהצד של הזכיין, זה דורש ממני הרבה מאוד מקצועיות, גם הבנה של המודלים העסקיים, וגם הבנה של הצד המשפטי של אותם מודלים, וליצור את ההגנות המתאימות. עכשיו, הרבה מהדברים הצטברו מתוך ניסיון שלמדנו מארצות הברית ומאנגליה ומקומות אחרים בעולם. מה שנקרא, שאבנו את חלק מהדברים משם. הרבה הצטבר בזכות חקיקה ישראלית מגוונת שנמצאת בתוך החוזים, והיא בעצם מבטאת בסופו של דבר את הסכם הזיכיון. והרבה התבטא או מתבטא על בסיס הניסיון של מי שמייצג. אז אני אומר, אל תגיעו לעסקה כזאת לא מיוצגים. אני מניח שרשת מזכה לא תגיע למצב שהיא לא מיוצגת.
אין מצב כזה. כמעט
לא קורה.
אבל אתה אומר...
אבל זכיינים, דיר בעלה, אם תגיעו לא מיוצגים ותסמכו על זה ש... הבעלים של הרשת אומר לכם, יהיה בסדר, והכל סבבה, ואח שלי, וזה וזה.
אבל אם לצד השני, לבעל הרשת, יש עורך דין, זה
לא
מספיק.
הוא לא מייצג את הזכיין. הוא לא מייצג את הזכיין, זה לא מספיק. הוא בצד של הזכיין, אני אגיד לך יותר מזה. גם בעסקאות שאני מנסח את ההסכמים בצד של הרשת, אני כותב במפורש. עורך דין אדיר זאבי מייצג את הרשת, הזכיין מיוצג על ידי עורך דין X.
אוקיי.
שלא יהיה ספק, שהכל יהיה ברור מי מייצג את מי, ו... אנחנו תמיד ממליצים, גם כשאני בצד הזה, גם בצד השני, תהיו מיוצגים על ידי עורכי דין שמכירים את התחום.
תכף נדבר על למה זה חשוב. כן. אני כן אבל רוצה לשאול אותך, שוב, כבן אדם שלא עוסק בתחום, לי זה נראה שלבעל הרשת יש אינטרס זהה לאינטרס שלי, שאני אצליח.
נכון.
ולכן ההסכם בינינו, בסדר, אפשר לחלק את האחוזים איך שרוצים, אבל... ההסכם בינינו אמור לתת גם לי אורך נשימה ולהגן עליי כדי שאני אצליח. כן. כי אם אני נופלת בסוף זה גם השם שלו.
נכון. קודם כל זה נכון. ברגע שזכיין נפגע, השם שלו נפגע, השם של הרשת נפגע, חד משמעית נכון. עוד יותר נכון שזה win-win situation, זה מה שצריך להיות. ועדיין במרחב האפשרויות ובעולם העסקי זה לא זכיין אחד שסוגרים איתו. זה לא שאת תהיי זכיינית ובאתי וסגרתי איתך עסקה בתור בעלים של רשת. איתך סגרתי ועם עוד 20 ואחרי זה עם עוד 100.
אוקיי.
וההסכם צריך להיות חזק וברור לטובת הרשת. עכשיו, למה אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד נחרצת הזאת? כי ברגע שאני חזק מולך ואני חזק מול האחרים, אני מבטיח אותך ומבטיח את האחרים. אני מבטיח שלא יהיה איפה ואיפה בין הזכיינים. אני מבטיח שתהיה אחידות בין הזכיינים, כי אם את עושה משהו אחד שהוא לא בהתאם למה שאני נתתי לך לעשות, או ההנחיה שנתתי לך, את פוגעת לא רק בעצמך, פוגעת גם בזכיינים אחרים. אז ההסכם צריך להיות מאוד, מה שנקרא, קשיח.
חוזה אחיד כזה.
וברור, הוא לא אחיד, הוא לא אחיד, כי שוב, הצדדים יוצגים ויש הרבה מקום לשינוי, אבל בעניינים שבהם המודל העסקי של הרשת הוא בוא נגיד, הבסיס, שם כנראה לא יהיה שינוי, לא משנה איזה עורך דין מוכשר יהיה בצד השני, כי זה המודל של הרשת, ופה הרשת צריכה להגן על עצמה ועל הזכיינים ועל כל הזכיינים. ויחד עם זה, יש דברים ספציפיים אל מול זכיינים מסוימים שהרשת מחליטה לתת. Mm-hmm. לדוגמה, אם עכשיו בן אדם יבוא לקנות זיכיון ברשת חדשה, שרק התחילה דרכה כרשת מזכה, יכול להיות שהוא יקבל הטבות שהזכיין המאה כבר לא יקבל אותן, כי ברור. מישהו צריך להתגלח על זקן של מישהו.
ברור. טוב, נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה.
נלך על זה.
נשמע את שלמה ארצי. תלפני, תלפני. קדימה. שאתה בחרת. אז יאללה.
שם את באה מכאן את אוספת את כל הבגדים ויוצאת אל הדרך הדרך קשה הכל כל כך פתאומי ובתי הקולנוע מלאים אדם ואני מלא פחדי תלפני תלפני כי אם לא אז אדק גם ממך די דואגת עדי כן אני כבר נפלתי וקמתי וגם השמיים כאילו נופלים כשאתה לא מוכן ואתה לא מוגן והכל כל כך פתאומי והעיר רטובה מהגשם הדק ופנייך אין סוג מעודה את נוסעת מזוודה, את נוסעת מרחק, תלפני, תלפני, כדי שלא אדאג לך, אני לא אשב בשקט, כשהגשם יבוא, והרוח תישור, אדאג עוד יותר, איך לא אדאג בני אז אולי לא אדע מבפנים יהיה לי קשה מבחוץ לא אראה שום דבר את נוסעת לשם את באה מכאן מה נתתי לך כל חיי מי אני מה נשאר בחדרך הקטן רק הספר ההוא שקניתי לך שמרי על עצמך מפני בני האדם הם יאכלו אותך ניסו גם אותי תלפני תלפני אם לא אז אדאג ואצלך מדעתי כדי שלא אדאג לך לא אני לא אשב בשקט כשהגשם יבוא הרוח תישור אדאג עוד יותר איך לא אדאג לך תלפני אז אולי לא אדאג מבפנים יהיה לי קשה מבחוץ לא אראה שום דבר הגשם יבוא והרוח תישור אדאג עוד יותר איך לא אדאג תרפה לי אז אולי לא אדאג מבפנים יהיה לי קשה מבחוץ לא הרי שום דבר את נוסעת לשם את באה מכאן את אוספת את כל הבדים ויוצאת אל הדרך הדרך קשה הכל כל כך פתאומי
אז שמענו את שלמה ארצי בשיר היפה שלו, תלפני תלפני, ואנחנו חוזרים לשיחה שלנו עם עורך דין אדיר זאבי, ואדיר, במהלך השיחה ככה אמרת כמה פעמים שחשוב ייצוג עורך דין, וזה mm-hmm. ברור, בטח בנושא כזה מורכב,
כן.
אבל דיברת גם על, על ניסיון מצטבר, דווקא בגלל שאין חוק זכיינות.
כן.
בוא תיתן לי קצת יותר, מה זה אומר ניסיון? למה גם לעורך דין מסחרי, רגיל נקרא לו, שלא מתעסק ספציפית בזכיינות, יש ניסיון בחוזים, בהפרת חוזים.
כן. אז ככה, קודם כל זה נכון, יש לעורכי דין מסחריים ניסיון בחוזים.
אוקיי.
זה נכון, אין לזה עוררין. יחד עם זאת, בעולם הזה של זכיינות, כמו שהתחלתי להגיד קודם, אני אתן רגע דוגמה מעולמות המזון ועולמות הריטייל שהם לא מזון.
אוקיי.
יש כמה מודלים שמאפיינים בעולמות האלה. כשאתה עורך דין שמתמחה בתחום הזה, ואתה מכיר את המודלים, אתה מבין שההסכם, ההערות שלך להסכם, או ההתייחסות שלך להסכם, או כל הגישה להסכם, צריכה להיות שונה בין כשאתה מגיע לזכיינות, שהיא זכיינות טיפולית לצורך העניין, לא ניתן עכשיו בדיוק מה זה כל דבר, אבל זכיינות שמתייחסת בעיקר לעולמות הריטייל, כדוגמת אופנה, או זכיינות שהיא מה שנקרא זכיינות המודל הקלאסי, שהיא מאוד רלוונטית לעולמות המזון. כשאתה מבין את ההבדלים בין המודלים, אתה יכול לתת את השירות כמו שצריך, מה שנקרא לנסח כמו שצריך את ההסכמים, את הפינות של ההסכם, את הפינות של הסעיפים.
תן לי דוגמה שאני אבין.
אני אתן דוגמה לסעיף שהוא מאוד מאוד נפוץ בהסכמים, בסדר?
אוקיי.
סעיף יציאה.
אוקיי.
קונה הזכיין זכות, אמרנו קודם. הוא קונה זכות. זכות הזאת עולה לו כסף, והיא גם זכות שכירה, הוא יכול לסחור בה.
אוקיי.
הוא יכול לסחור בה או לא יכול לסחור בה? אם הוא יכול לסחור בה, באיזה אופן הוא יכול לסחור בה? הוא רוצה עכשיו לעשות אקזיט על הסניף שלו. קניתי עכשיו סניף, זיכיון בסניף מסוים, הפעלתי אותו 5 שנים, הגעתי לאיזה נקודת רוויה, יש לי קונה, האם אני יכול למכור או לא יכול למכור? האם אני מוכר, את רוצה לקנות ממני את הזיכיון ממני, האם אני יכול לעשות את זה? אם כן, באיזה אמצעים, או באיזה, סליחה, תנאים? האם זה יעלה לי כסף בנוסף למה שאני כבר שילמתי? אם זה יעלה לך כסף? באיזה תנאים את תיכנסי? כל אלה פינות, מה שנקרא פינות, לא בקטנה, אלא דברים משמעותיים ומהותיים שצריך לדעת אותם ולנסח אותם בתחילת הדרך. כשמגיע זכיין לעסקה כזאת, הרבה פעמים הוא בכלל לא מודע לעניין הזה. אגב, הייתה לי עסקה כזאת לא מזמן, שהצגתי זכיין, בדיוק על אותו סעיף, הייתה פגישה של 5 שעות, מסע ומתן, שעתיים מתוכה היה רק על הסעיף הזה, וצעקות, ועצבים, ו... למה? כי אני התעקשתי שתהיה לו את הזכות ליציאה, והיום לדעת כמה זה יעלה לו. כבר היום לקבוע בחוזה כמה זה יעלה לו, ואם אנחנו לא יודעים כמה זה יעלה לו, בוא נקבע את המנגנון שיקבע כמה זה יעלה לו. אני רוצה לדעת את זה בצורה ברורה. עכשיו, אם אני לא מכיר את המודלים, ולא יודע על מה להתעקש, זה יכול לעבוד בפוקס, ויכול בדרך כלל לא לעבוד.
גם שלא, כן.
ולכן אני אומר, כשאתה הולך לעשות עסקה בזכיינות, תיקח עורך דין שמתמחה בזכיינות, כמו שאת, לא יודע מה, כואבת לך רגע, את לא תלכי לרופא שיניים.
כן.
ממש דומה. אני אתן עוד דוגמה אולי על הגבלות, על זכיינים או על הטבות לזכיינים. עסקה שאני מלווה, של לקוח שלי, שהוא זכיין ראשון ברשת. הוא פעם ראשונה זכיין ברשת הזאת.
אוקיי.
חתיכת אירוע. יש פה הרבה מאוד סכנות שזכיין, אם יהיה הזכיין ה-20 של הרשת הזאת, כנראה לא ייקח על הכתפיים שלו. זה מזכה לא מנוסה, כמזכה. הרשת לא מנוסה. אנחנו לא יודעים אם הברנד הזה הוא באמת ברנד חזק. אנחנו לא יודעים אם זה יתפוס במקום שבו הוא רוצה לפתוח את הסניף. אנחנו תמיד לא יודעים את זה. אבל קל וחומר כשזה משהו מאוד מאוד ראשוני. וכו וכו. אז אחד הדברים שאני, כמי שמתמחה בעסקאות האלה, באתי ודרשתי, תיתנו לי הטבות לזכיין ראשון. שאלו אותי, מה תרצה? איזה הטבה תרצה? אני אומר, קודם כל, תיתנו לי זכות ראשונים לפתוח סניף נוסף בטריטוריה או בטריטוריה סמוכה, אם וכאשר זה ילך, ואם וכאשר הרשת תרצה לפתוח סניף נוסף. כי סבירות גבוהה שהרשת לא תעצור אחרי זכיין ראשון, אחי, שזה לא הפכה להיות מזכה.
נכון.
אני רוצה להיות זה הראשון שמקבל את הזכות. עורכי דין שלא באים מהתחום הזה,
לא
ידעו לדרוש את זה.
נכון, לא ידעו שזאת אופציה.
לא ידעו שזה קיים. עכשיו, כן אני אקבל, לא אקבל, כן אני אשכנע את הצד השני, זה כבר עניין של משא ומתן ויצירתיות ואתה יודעת איזה מנוף להפעיל על הרשת המזכה וכן הלאה. אבל אם אתה לא יודע את זה, כמי שמייצג בעסקאות, אתה לא תדע לדרוש את זה, אז אתה תעשה את העבודה בגבולות הגזרה שאתה יודע, ולא מעבר לזה. וכשאני מייצג זכיין ראשון בסיטואציה כזאת, אני נותן לו ערך. אתן לך עוד דוגמה. הגיע אליי זכיין לייעוץ שרצה לקנות זיכיון ברשת שמוכרת מרקים.
אוקיי.
מדינת ישראל היא, איך אומרים, מדינה חמה.
היא מרק גם ככה.
כן, אתה כל היום בקיץ פה, גם שזה חורף זה חם. אז במרבית חודשי השנה חם פה, ואחד הדברים שאני בכלל שאלתי אותו, נהדר, אבל יש עניין של עונתיות. אני רואה את זה כל הזמן בעולם הזכיינות. יש עסקים שאתה רואה את זה, אגב, זה גם רואים את זה בעולם העסקי in general, כן? לא רק בעולם כן. הזכיינות. שאתה רואה עסקים שהם מאוד מאוד עונתיים, שהם נותנים מענה נקודתי לעונה מסוימת. אבל מה קורה ביתר עונות השנה? מאיפה אתה מביא כסף? מאיפה? העליתי את השאלה הזאת בשיחה שהייתה לנו עם בעלי הרשת. אמר לי, אתה צודק, אנחנו עובדים עכשיו על משקעות קרים, שגם נמכור אותם, אבל אני אומר, אתם מוכרים מרק אולי חודשיים, שלושה בשנה. וכל הרשת היא מרקים.
כן.
מה הפתרון האמיתי? מרקר, טייקר, סמודיז, I don't know, תגידו לי אתם.
כן.
ואגב, הוא היה גם אחד הזכיינים הראשונים באותה רשת. בסופו של דבר הוא החליט שלא ללכת על העסקה מכל מיני טעמים. אחד מהם היה העובדה שלא נתנו לו פתרון. עכשיו, שוב, כשעורכי דין מתעסקים כל הזמן בעולם הזה של עסקאות, יכול להיות שהם לא ישימו לב לניואנס הזה שנקרא עונתיות. יאללה, בוא, אני אעשה לך את החוזה. אני לא, אני מסתכל על זה ברמה העסקית והמשפטית גם יחד, ובסוף משתדל לעשות הכי טוב שאני יודע.
הזכרת משפטי ועסקי. זה משהו שיש יועץ עסקי שעובד איתך בצמוד, או שאני, שמגיעה אליך כלקוחה, צריכה להביא את היועץ העסקי שלי? איך זה עובד?
בשיטת העבודה שלי במשרד, סביב כל לקוח, אני מרכיב קבוצה של יועצים. אני לא מרכיב אותה in my hands, אני ממליץ לו לעזר באותה קבוצה של יועצים,
okay.
כי לא כל השכל נמצא בצד המשפטי, בטח לא אצלי, ויש הרבה מאוד ערכים שהוא צריך לקבל מאנשים אחרים, כדוגמת, אם זה עסק בתחום מזון, יועץ קולינרי.
אוקיי.
Okay. אין לי את היכולת לתת לו את הייעוץ הקולינרי המתאים. אני לא יכול לעשות את זה. אז אני אמליץ לו לעשות את זה. הוא יכול לבוא עם יועץ קולינרי משל עצמו, הוא יכול גם לשמוע את הצעתי ולעשות את הטלפון, ולהתקשר איתו בעסקה, והוא מקבל ממנו שירות.
Okay.
אני כן מאמין שכשבן אדם נכנס לעסקה כזאת, הוא צריך לקבל את הייעוץ מכל הכיוונים. בסוף,
מה עוד צריך חוץ מיועץ עסקי, נגיד יועץ קולינרי?
יועץ עסקי באופן כללי, שיסתכל על המספרים. בוא, אתם רוצים, אני אתן עכשיו מצד של הרשת. אתם רוצים עכשיו למכור זיכיון לזכיינים. בואו נציג לזכיינים שלכם מודל. איך הרשת הזאת מתפתחת על פני, על ציר הזמן, על פני X שנים, ואיך הזכיין מתפתח. ותוך כמה זמן הוא מחזיר את ההשקעה שלו, ואחרי כמה שנים נפסק לו הזיכיון, ועם כמה רווח פוטנציאלי הוא עשוי לצאת, זה חלק מה שאתם מוכרים.
אגב, זה משהו שבתור לקוח, שאני מגיעה לרשת, לגיטימי גם לבקש,
כן.
בתור מידע ראשוני,
כן,
את התוכנית
לגיטימי.
הזאת.
לגיטימי, ויתרה מכך אני אגיד לך שכשיש רשתות שמתנגדות לתת את הנתונים, פה אני מרים גבה.
אוקיי.
עכשיו, מצד שני, כשאני מייצג את הרשת, אני אגיד, תתנו את הנתונים, תציגו, תחשפו, אבל קחו בחשבון שזה בכוכבית. מה הכוכבית? בסופו של דבר יש זכיין מולכם, פוטנציאלי, שאולי אין לו ניסיון בעסקים מהסוג הזה, שאולי הוא לא מגיע בכלל מהעולם העסקי, שאנחנו לא יודעים באיזה לוקיישן הוא יפתח את הנקודה, ויש הרבה נעלמים שאנחנו לא יודעים אם יבוא לידי ביטוי בסופו של דבר ככה שהמספרים שרשומים בנייר אכן יקרו בפועל.
כן.
אבל כמודל, כהתפתחות, התכנות עסקית, בהחלט תציגו את המספרים האלה. חד משמעית.
אוקיי.
ואפרופו שאלת אותי על יועצים נוספים. אחד הדברים שאותי יעניין לדעת שהזכיין עושה, וגם הרשת, זה הנושא של הפרסום והשיווק. איך הדבר הזה אמור להתנהל? אז אחד הדברים שדורשים מזכיינים, הרבה פעמים, זה לשלם סכום מסוים מתוך הפדיון לקרן שנקראת קרן פרסום.
אוקיי.
זאת קרן ארצית, שהרשת מפרסמת את הרשת ברמה הארצית. אתן דוגמה, את עכשיו, אני לא יודע מה, צופים במשחק הדורסל, ובברייק יש איזה פרסום של רשת כזאת, כנראה שחלק מהמימון לאותה פרסומת, זה מקרן הפרסום.
אוקיי.
אבל, אני פתחתי סניף בחיפה, ואת פתחת סניף באלת. את צריכה פרסום מקומי באלת.
נכון.
ואני צריך פרסום מקומי בחיפה. אחרת, לא תהיה לנו קליינטורה מקומית.
נכון.
אז כאן אני אומר לזכנים, תנסו להבין ותקבלו כבר נתונים ראשוניים, כמה דבר כזה עלול/עשוי לעלות לכם. כי זה אקסטרה על מה שאתם תוציאו כל חודש. קחו את זה בחשבון, תכניסו את זה לתוכנית העסקית שלכם.
אוקיי.
זה לא משפטי, אבל שוב,
בניסיון.
בסוף, את יודעת, יש ניסיון.
והניסיון הזה שווה הרבה כסף.
הוא שווה הרבה כסף.
טוב, נשמע את אילי בוטנר ואביב אלוש, הכי קרוב אלייך.
רואי, זה שיר.
כן. בחירה טובה, נכון?
יצא לך מולה.
שמנצחת גם ברגעים הכי קשים היא שם איתך ולא בורחת זאת אהבה כזאת ללא כאב זאת אהבה כזאת שאין בצער אז ריבונו של העולם תגיד מתי כבר יפתח השער תגיד מתי בחרנו להיות שבועים בתוך שקרים ופחד לנסות לראות מה שקבעו מתחת וכל הזמן מול העולם הזה תסתכל צוחק עלינו אז ריבונו של העולם תגיד מתי יהיה שלום בינינו שם איך הייתי מאושר עומד מולך וישר נשקיע אותי עכשיו הכי קרוב אליי שם כל העצב בעולם כל הצער לא קיים נשטפנו אל הים
שיר. ואנחנו בשליש האחרון של התוכנית שלנו, אני רוצה שרגע נמקד את השיח בשאלה הזאת של טעויות נפוצות של פורשים, אם יש דבר כזה.
תראי, קודם כל יש טעויות נפוצות, אני חושב שחלק מהן גם יכול להיות או עשוי להיות רלוונטי לרוכשים. על חלק דיברנו, בואו רגע נרכז את זה ממש בקצר. דיברנו אחד על השכלה רלוונטית, תרכשו השכלה. סליחה, רלוונטית, זה עניין בסיסי. שתיים, לא לסמוך על האינסטינקטים. אני רואה את זה הרבה אצל פורשים ותיקים, בלי כמובן להכליל, אבל אני רואה את זה לא מעט. מה זאת אומרת? אני הייתי מפקד בצבא, יש לי ניסיון, הכל בסדר, יהיה בסדר. ואז סומכים על האינסטינקטים ולא בודקים עד הסוף את הדברים, ולפעמים גם לא מתייעצים. הרבה פעמים אנשים שולפים מהמותן ולא מתבססים על תוכניות עסקיות מסודרות, אלא הולכים על הבערך. ובערך יהיה לך עסק, ואתה בערך אולי גם תרוויח, ובערך גם תפסיד.
הכל בערך, כן.
הכל יהיה בערך. הרבה פעמים אנשים מגיעים עם איזושהי ידיעה שיש להם סכום כסף נכבד, כי הנה הם פרשו וקיבלו איזה...
כן, הם מרגישים...
מענק כזה או אחר.
שהם מרגישים עשירים.
והם מיד אומרים, אין לי בעיה לממן את העסקה, אני קיבלתי מענק, לא יודע מה, 500,000 שקל, אני מביא את 500,000 שקל. אז זהו, פה הטעות שלכם, להפך. תשאירו כסף אצלכם, תיקחו ייעוץ מתאים, תיקחו מימון, תבינו בתוכנית העסקית כמה זמן לוקח לכם להחזיר את המימון הזה, אבל זה עניין מאוד מאוד חשוב. הרבה פעמים אנשים מגיעים אליי עם המחשבה על לפתוח עם שותף. יש לי עכשיו עסקה כזאת שאני מלווה פורש צהל, התחלתי לדבר עליו קודם, ששוקל לפתוח עסק בתחום מזון, תחום בשר, והוא חובר לבן אדם שספץ בתחום הזה, גדל בתחום הזה, באמת, אילוי בתחום, אין מה להגיד. סבבה. בוא, אתה רוצה להתחבר איתו? בוא נעשה את זה מסודר. בוא תקימו חברה משותפת, בוא נעשה הסכם שותפים מסודר, שהסכם שותפים, תכף אני אתן לזה עוד מילה, אבל בגדול זה, אני רואה את זה כמו משולש. צריך להגיד מה כל אחד מביא פנימה, איך מתנהלים ביום-יום, איך מתקבלות החלטות, ואיך מתגרשים. זה בגדול ההסכם. עכשיו בוא נריב על סעיף כזה או אחר, ונתמקח ופה וזה. אבל תעשו הסכם מסודר, אל תגיד לי, לא, זה בסדר, אני מכיר אותו שנים, הוא אח שלי, אני... לא, אין, בעסקים זה לא ככה.
בעסקים מנחים.
זה לא שמישהו יגיד לך, חביבי, הפרת פקודה, ואוי ואבוי לך וזה.
כן.
אז גם את העניין הזה. הרבה פעמים לא בודקים את השותף הפוטנציאלי, בדיקה מקדימה. הוא אולי אח שלך במרכאות, אבל בדקת בכלל במי מדובר? אולי זה איזשהו עבריין צמרת מהעבר, ואתה בכלל לא... אין לך מושג כזה. אגב, הייתה לי דוגמה כזאת לפני כמה שנים, רשת שאני מייצג, הסתבר שזכיין שרכש מן הזיקיון, הוא קוף של משפחת פשע.
אוקיי.
זה היה סיוט לצאת מהדבר הזה. סיוט שלא ברא אותו השטן.
וואו.
ואגב, בדיקה בסיסית הייתה פותרת את העניין הזה. מאוד פשוטה, מקדימה. דבר נוסף שהרבה פעמים לא בודקים, לא בודקים את הרשת שאליה מעוניינים להתחבר, ברמה של זכיינות אני מדבר עכשיו. זאת אומרת, אני אוהב את המותג הזה, הוא נראה לי, הוא טעים לי. בסדר, אז מה? בדקת את הרשת? דיברת עם עוד 10 זכיינים אחרים של הרשת הזאת? לא יודע מה, חיפשת קצת בכתובים, אולי יש עליה כל מיני תביעות בעבר? אתה מכיר את הבעלים? אתה עשית איזושהי בדיקה ראשונית?
זאת אומרת שכשמגיע אליך לקוח, אז הרבה פעמים אתה שולח אותו לבירורים.
כן, והרבה פעמים הבירורים אני מבצע עבורו, בתוך... בתוך גבולות הגזרה שאני יכול, ואם אני לא יכול בעצמי, אני עוזר לו גם למצוא מי יכול לעזור לו בבירורים האלה. אני חייב להגיד ש... דעת, אני מתפרנס מזה, אז אני לא, אין לי עניין להבריח אף אחד מהמשרד, אבל יש לי עניין שאנשים שנמצאים, שדעת, לקוחות שלי, יהיו בטוחים במה שהם הולכים לעשות, עד הסוף. גם אם יש מצב שעכשיו עסקה ספציפית לא יצא לפועל, אני בטוח שאותו בן אדם קיבל את ה... מה שנקרא, קיבל את הקומפורט ממני, שהוא יעשה עסקה שהיא עסקה טובה עבורו, ואני שומר על האינטרסים שלו, הוא לא סגר עכשיו, הוא יסגור בעסקה אחרת. אגב, מעטות העסקאות שלו נסגרות אצלי, אני דין מייקר. ודבר אחרון שרציתי לומר, בטעויות נפוצות, הרבה פעמים אנשים לא בודקים סוגיות של רישוי עסקים.
אוקיי, למשל?
האם העסק שאתה פותח צריך רישיון, ואיזה רישיון הוא צריך? האם הלוקיישן שאתה רוצה לבחור יתאים למטרה של העסק שאתה רוצה להקים? למשל, אני עכשיו רוצה להקים, לא יודע מה, בית מאפה. האם בית המאפה הזה ידרוש ממני רישיון אקסטרה, רישיון העסק, כדוגמת רישיון יצרן? אם כן, האם הנכס יכול לשמש את זה, לטובת העניין הזה? הרבה בדיקות שבאמת חשוב לעשות אותן, והן מתבררות כטעויות שעולות הרבה מאוד כסף אחר כך. לצאת מהסכם,
כן, זה עלול להיות בעייתי. יקר. דיברנו על שותפים. הרבה פעמים פורשים, יש להם את ה... נתת את הדוגמה של אח שלי.
כן.
אז הרבה פעמים פורשים מגיעים עם מישהו שהם מכירים אותו, מרגישים איתו בנוח, שרתו ביחד, יודע שהוא יכול לסמוך עליו בשדה הקרב. כן. אז הנטייה היא לחבור שני פורשים ולפתוח עסק. מה דעתך בנושא הזה בהיבט המשפטי-עסקי?
בהיבט הרומנטי זה נחמד מאוד.
אוקיי.
בהיבט המשפטי, בהיבט העסקי זה יכול להיות מעולה. בהיבט המשפטי צריך לסדר את זה כדי שזה מעולה. צריך להסדיר את זה בהסכם שייכנס למגירה מיד אחרי שהוא יחתם, אבל בצוק העיתים, אם קורה משהו וצריך לשלוף, שולפים את ההסכם ומתנהלים על פי מה שקבענו. אני אתן לך דוגמה מעסקה שהייתה לי לפני, בסדר גודל של חצי שנה. ראשית העסקה הזאת לפני 5.5 שנים,
okay.
הגיעו אליי שני חבר'ה, אגב, הם לא פורשים, אבל זה מבחינתי אותה סיטואציה בדיוק. הם חברי ילדות.
אוקיי.
חברי ילדות. לא
סתם.
לא הכירו בגיל 18.
אוקיי.
חברי ילדות. הקימו ביחד עסק. אמרו לי, בשביל מה אנחנו צריכים הסכם שותפים? מה הסיפור של הסכם שותפים? מה, זה ברור, חצי-חצי, טטטי, ללללה. לא צריך. צריך שיהיה בתוך המגירה.
אוקיי.
עשינו הסכם מסודר של כל התנאים, כמו שאמרתי קודם, מי מביא מה, איך מתקבלות החלטות, איך מתגרשים. ואחד הסעיפים שהוא מוכר בעולם, זה נקרא במבי, ביי מי ביי הוא, שבצוק העיתים, אם קורה משהו ואנחנו מסתכסכים, אני יכול לשים איזשהו סכום על השולחן, רוצה, תקני, לא רוצה, תמכרי. מאוד פשוט. הגיעו לסכסוך ביניהם, שני חברי הילדות.
אוקיי.
ואמרתי להם, אוקיי, עשינו נייר, תפתחו את הנייר, בואו נראה איך מתנהלים, לאור מה שכתוב בנייר. עכשיו, המציאות שהייתה לפני 6 שנים כמעט, והיום היא קצת שונה. אבל יש גיידליינס, יש גבולות גזרה, הדברים מאוד מאוד ברורים, נעשה התאמות של הרגע האחרון לסיטואציה הנוכחית, ונגמור את זה בצורה פשוטה, מהירה, שתאפשר לכל אחד מכם להמשיך הלאה, בלי משקעים, אולי אפילו תישארו חברים, במינימום הוצאות, וזה מה שהיה. עכשיו, אם לא היה הסכם כזה, על האיסטו ולהקתו.
כן.
אחד מהם אגב ניסה להתנער, אבל ההסכם דיבר בצורה כל כך ברורה, שהוא הבין בייעוץ שהוא קיבל, שלא שווה לו להתנער מההסכמות. לכן אני אומר, אל תלכו עם החלום הזה של לפתוח עסק עם אח שלך מהצבא, מישהו שעבדת איתו כמפקד הרבה מאוד שנים. בעולם העסקי זה אחרת, זה שונה. זה עולם שיש לו כללים משלו, בטח בעולם הזכיינות, שבו גם אקסטרה על הכללים של עולם העסקים, יש את עולם הזכיינות, ואני אגיד לך יותר מזה. כשזכיינים פותחים סניף במשותף, אני כמי שמייצג רשתות, דורש מהם שיהיה ביניהם הסכם שותפים. ולמה אני דורש מהם שיהיה הסכם שותפים? כי כשהם יסתכסכו, הסכסוך הזה עלול לפגוע בי כרשת.
נכון.
ואז, אם יש הסכם שותפים, אני יודע שלכל הפחות, לכל היותר, סליחה, יש הסכם ביניהם שאומר מה צריך לעשות, ואם הם לא עושים את זה, אז יש לי גם את האפשרות כרשת, תת להם פטיש 5 קילו על הראש ולהכרח אותם לעשות את זה. אבל אם אין ביניהם הסכם, אני לא יכול לעשות שום דבר, אלא לחכות. ואם אני מחכה, הסניף שלהם נפגע, ואם הסניף שלהם נפגע, הרשת נפגע.
נכון. אני רוצה למקד את השאלה, אבל בנקודה, האם נכון לקחת מישהו כמוני, שהחיסרון שלו במרכאות הוא מה שאתה ציינת למשל, שפחות יש הכירות עם תזרים מזומנים, עם עולם עסקי, או ללכת על מישהו שהוא אזרח, שאולי יכול להשלים אותי, או לא יודעת, נגיד מישהו שהוא פורש, אז יש לו את אותו סט ערכים כמו שלי, אני מכיר אותו יותר שנים. מה אתה ממליץ פה?
תראי, זה מאוד מאוד עניין נקודתי, אבל ככלל אני מאמין בחיבורים שכמאמר קלישאה מייצרים 1+1=3.
אוקיי.
ולמיטב ההיכרות שלי, כשפורשים מפחות או יותר מטריות דומות, אני לא רואה בדיוק את הערך מוסף האחד של השני מעבר ל... עובדה שהם מכירים עם אחד השני טוב, ואולי יוכלו לעבוד ביחד, ואולי חושבים אותו דבר. אבל לפעמים דווקא לחשוב אותו דבר, ולבוא מאותו מקום, זה לא מקדם אותך באמת, כי את זה כבר יש לך.
נכון.
לעומת זאת, לחבור לאיש עסקים כבר שרץ, ואולי יש לו את הקשרים המתאימים, ויש לו את היכולות, והוא כבר חווה דבר או שניים. חיבור יכול להיות חיבור שמייצר באמת את ה-1+1=3. אגב, מרבית החיבורים שאני עושה במשרד, אני לא עושה את החיבורים, הם מגיעים אליי, אבל כשאני חווה אותם, מה שנקרא, הם חיבורים שבסוף לאחד יש ערך מוסף שאין לאחר.
ברור, שהם משלימים אחד
השני. אחת החברות שאני מייצג עכשיו, רשת מזכה, דווקא בתחום של מכונות מזון אוטומטיות, 3 שותפים, זה מדהים לראות את הסינרגיה ביניהם. הם שלושה אנשי עסקים, כל אחד חזק במשהו אחר, אחד מהם הוא היזם, האחר הוא איש התפעול, והשלישי הוא עם הוויז'ן העסקי והיכולת של הקשרים והניהול התפעול, וזה מדהים לראות את הסינרגיה ביניהם. אגב, הם עשו הסכם שותפים והם אחלה ביחד, והם לא דיברו על כל הדברים שקורים בחיים, אבל המציאות הביאה את זה למצב שבאמת כל אחד תפס את המקום שהוא חזק בו, זה עובד נהדר, משלימים אחד את השני.
ברור.
אז זאת היא ההמלצה שלי.
מעולה. שאלה אחרונה, לפני שאנחנו נפרדים, איך בוחרים תחום? איך אני יודעת אם עכשיו, אני כל חיי שירתתי ביחידה X והיו לי ממשקים עם חברה שיש לה מכונות תפעול. כן. עכשיו אני ללכת לתחום הזה כי אני מבין בו, כי זה הפורטה שלי, איך?
טוב, שאלה נהדרת. אני חייב להגיד לך שחלק מה... אני מגיש פה הרי את תוכנית הזכייניסטים.
נכון.
וחלק מהעורכים אצלנו בתוכנית הם בעלי רשתות, שאנחנו מבקשים מהם לענות על שאלה, מה הטיפ שלכם לזכיין?
Okay.
ומה הטיפ שלכם לרשת? ובאמת, שמתי לב בתוכניות שהרבה מהטיפים נוגעים בדיוק בשאלה הזאת של איך לבחור את הזיכיון המתאים.
Okay.
אז כאילו, את הרמת לי להנחתה במקום הזה. אז קודם כל, כמו שאמרתי קודם, החיבור שלכם למוצר או לשירות.
Mm-hmm.
אני חושב שזה בסיסי. אם אתה לא מתחבר, אל תיכנס לעולם הזה. גם אם באת מהעולם הזה כנותן שירות, אני מדבר מהעולם הצבאי, כמי שסיפק שירות לאותו גורם, אתה לא מתחבר לזה, אל תעשה את זה. אגב, אם אתה מתחבר, אם אתה מגיע מהעולם הזה שכבר, מה שכבר חווית את אותו מוצר או שירות מהצד, מהצבא, ובא לעשות את זה כאזרח, תשים לב שאתה לא עושה את זה כי זה הדיפולט שלך, אלא ממש כי אתה באמת מתחבר לזה, זה דבר ראשון. דבר שני, אני ממליץ לעבוד עם רשתות שהן רשתות מבוססות. שכבר יש באמת כברת דרך כרשת, ולא סתם עכשיו איזה מותג או טרנד או משהו שנראה מגניב. שהמותג הוא באמת מותג חזק. תשאל את עצמך מה הפריסה הגיאוגרפית של הרשת, ומה היכולת לפריסה עתידית נוספת שלך כבעל זיקיון. ולמה זה חשוב כבעל, כזכיין? כי הרבה מאוד מהזכיינים שאני נתקל בהם, חושבים כבר על הזיכיון הבא שלהם באותו רשת, וזו חשיבה נהדרת.
נכון.
כי בסוף כשאת מכירה את השיטה, ואת כבר עובדת עם הספקים וכבר הכל רץ, העלות השולית לפתוח עוד סניף, היא כנראה פוחתת.
Mm-hmm.
באופן משמעותי, אגב, זה גם נכון וטוב עבור הרשת. נכון. של הזכיינים מאותו מגרש כבר.
נכון.
תבדקו שיש מטה משמעותי ברשת הזאת, שבאמת יש תמיכה ובקרה באופן שוטפת. דיברנו קודם על נושא של נתונים כלכליים, ובפרט הנושא של החזר השקעה. איך לבחור זיכיון מתאים? זאת אחת השאלות החשובות במיוחד. מה כלכלית נדרש מכם, וכמה זמן אתם מחזירים את ההשקעה, ולאורך ציר, ועל ציר הזמן, כמה אתם מרוויחים באמת, או שאתם שכירים של עצמכם בגדול, ומעסיקים עובדים, וכל המשתמע מכך. אחד הדברים שאני בודק כמובן עבור הלקוחות שלי, זה היכולת של הרשת להגן משפטית על סימני המסחר שלה.
Okay.
בסוף שהרשת נותנת לי כזכיין את האפשרות להשתמש בקניין הרוחני שלה, היא מוכרת לי את הרישיון להשתמש בסימני המסחר שלה, וזה רכוש ששאמור להיות שייך לרשת, ואם הוא לא שייך לרשת, עלולה לעלות טענה בהמשך שזה שייך למישהו אחר.
Okay.
סטיבן, מתוכנית הזכייניסטים, דיבר על אחת הרשתות בעולם, הגדולות ומוכרות, אני לא אגיד את השם, על רשת מזכה שחילקה זכיונות משנה, במקרה הזה בגרמניה, היו לדעתי 700 זכיינים, ויום אחד התעורר בן אדם ואמר, רגע, השם של הרשת הוא בכלל שלי, הוא לא של הרשת. עכשיו, ולכי תגידי לי, 700 זכיינים להוריד את השלט שלהם.
וואו,
קיצור,
איזה סיפור.
אירוע מטורף. אמרנו לא לפנות לטרנד שהוא חולף או משהו עונתי, זה מסוכן, זה יכול לעלות הרבה מאוד כסף. על ציר הזמן זה יכול להיות בקטנה הרבה מאוד כסף בטווח זמן קצר, ועל פני זמן ארוך הפסד תהומי. וחשוב מאוד להגדיר את המטרה הכלכלית שלך. זה בכלל נכון לפורשי צהל, זה בטח נכון לכל איש עסקים.
נכון.
תגדיר את המטרה העסקית, הכלכלית, התאורה שלך, כמה אתה רוצה, הרי יש לו את הפנסיה שלו, נכון? Mm-hmm. אבל הוא צריך גם לעבוד, הוא צריך לעשות עוד משהו. תגדיר את המטרות בצורה מאוד מאוד ברורה, תראה שהזיכיון הספציפי הזה משרת לך את המטרה הזאת.
Mm-hmm.
שוב, תוכנית, בוא. דיברנו. ודבר אחרון שהייתי אומר זה, אל תסתמכו על כל מה שאומרים לכם.
תבדקו. אוקיי. אני אוסיף רק ברשותך לנקודה הזאת. מי שדווקא התעסק בתחום מסוים, כמו שנתתי את הדוגמה של כן. עכשיו המכונות התפעוליות שהייתי בצד השני והייתי לקוחה שלהם. מי שמכיר את אותה חברה מהצד השני וקיבל ממנה שירות בצבא, כדאי מאוד שיחשוב על הנושא של חוק הצינון,
כן.
לראות שאין איזושהי בעייתיות בזה שפעם עבדת מול החברה ועכשיו אתה עובד עבור עם אחר. החברה כן. או עבור החברה או מקמל ממנה איזושהי טובת הנאה, כי יש חוק בנושא הזה והוא גם קובע סנקציה פלילית וזה לא נעים, אף אחד לא כן. רוצה למצוא את עצמו בנקודה הזאת.
וזה בטח... חיבור מדהים בינינו, שאני אומר לעצמי, כאילו כשעשינו את התחקיר לתוכנית ודיברנו על הנקודה הזאת, אמרתי, את נכנסת אצלי לליסט של האנשים שצריך לדבר איתך לפני עסקה.
אז נכון, אז הרבה פורשים הולכים, כמו שאמרת, לקומפורט זון. אז אם אני מכיר את החברה ועבדתי מולה והייתי לקוח שלה ואני יודע אם היא איתנה או לפחות אני חושב שאני יודע וכו' וכו', אז מאוד קל לי ולהם קל גם להכיר אותי ולרצות אותי, כי הם יודעים שאני מכיר, כי הם יודעים שאני ככה לקוח הייתי וכו' וכו'. אז זה משהו שצריך לשים לב אליו וככה לעשות את הפיינטיונינג. טוב, אנחנו, הזמן אף. נראה לי שנגמר לנו הזמן.
נחלפתי צד היום וזה קטע מדהים, תשמעי.
אף לך.
אף לי בטירוף.
אז תבוא עוד פעם.
אני אבוא.
מעולה.
שומם על זה בתחום.
מצוין. אז אנחנו קודם כל, כמובן, נגיד תודה רבה רבה לעורך דין אדיר זאבי, שהגיע אלינו ולימד אותנו ונתן לנו מחוכמתו. אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל, אני עורך הדין הולי שוורץ. אומרת לכם ביי, ניפגש ביום שלישי הבא, בין אחת לשתיים, כמו תמיד. נסיים עם השיר של אמיר דדון, לבחור נכון. נראה לי שכל מה שדיברנו, זה...
סחתן.
זה לבחור נכון. בחירה טובה של
רבה,
שירים.
תודה רבה,
היה
כיף.
ביי.
בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל, מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה הרגל. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, בלי להביט שוב אותו. הכל מדבר אליי, פוגש בי בלילות, הולך מבלי להבין לאן, האם ידע לחזור. מבט חטוף מסביב ודי, יותר כבר לא אפור. יש ילד שמסתכל עליי, קוראים לזה לגדול. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, בלי להביט שוב לאחור. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב. עניין של חלומות, אם נתעורר בדיוק בזמן, אולי אוכל לזכור. אומרים יש מי ששומר עליי, נותן לי את הכוחות, עוד לא מצאתי תשובה, אבל קוראים לזה לחיות.